חבר'ה, מי שיש לו דיקים, דברים של הבית מדרש שהוא משתמש ולא יחזיר, דברים שלו שהוא לא נמצא במקום, לעלות למעלה עכשיו, אני אכת את זה כי הם
שדברנו מה המהות של המקום וראינו שכל דבר בעולם אין לך דבר שיש למקום משמעות העניין כדי שדבר כל שהוא יהיה הוא צריך חדרים ואם אין חדרים הוא לא יכול להיות קטן מה שאומר ש כדי שיופיע איזשהו חבר, יופיע איזשהו אדם, לא משנה מה. כדי שיופיע משהו בעולם, הוא צריך את הסדרים, את הגבולות, שמאפשרים את ההופעה שלו. הסדרים והגבולות האלה, אנחנו קוראים להם מקום. בסדר? כמו שהמהר"ל אומר, המקום הוא המקיים את הדבר, כך שהוא נותן לו סדרים וגבולות. בסדר? מתוך כך ראים גם שיש בסביבה שאנחנו חיים גם מקום גיאוגרפי. ראינו שהמקום הוא הסדרים והגבולות של הדבר, ואחד מהגבולות או הסדרים של כל דבר זה גם הסדר הגיאוגרפי שלו. המקום שהדבר נמצא בו, מונח בו, על מנת לגלות את מה שהוא. כך הבנו למה לכל עם, כן, לשים גבולות עמים, למה לכל עם צריך את הגבולות המיוחדים לו. לכל עם צריך סדרים מיוחדים שמאפשרים לעם הזה לגלות את ייחודיותו. לכן גם לעם ישראל צריך גבולות מיוחדים, סדרים מיוחדים שנקראים ארץ ישראל, שעניינה לגלות את המיוחד שיש בעם ישראל. וראינו שכל יציאה מהסדר גם גורמת נזק לדבר. אם יש יציאה, אז מתחיל תהליך של א' רצון לחזור, אבל זה מתחיל תהליך של אם יצאת מהסדר שלך, אתה דורך על הסדר של מישהו אחר, יש מלחמות, יש צרות וכו'. אז באמת המקום לקיים את הדבר, מאפשר את הופעתו. ראינו גם, התחלנו לגעת בזה שיש הבדל בין מקום מסודר מאפשר את הופעת הדבר, וככל שהדבר מגלה יותר את מהותו, כך הוא יותר קרוב לריבונו של עולם. כך הסביר המהר"ל, נכון? זאת אומרת, אם הדבר נמצא במקום שלו, כן, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אבי בעזרו. אם אתה במקום שלך, אז במקום שלך אתה מחובר לריבונו של עולם. כי אתה נמצא במצב הטבעי שלך, ובמצב הטבעי שלך אתה קשור לקדוש ברוך הוא, קשור לרצון האלוקי שמופיע בך. לעומת זאת, כשאדם או חפץ לא נמצאים במקומם, אז לא אתה משל פחות מופיע או מוסתר. ולכן ראינו גם את ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים. רשות היחיד זה המקום של היחיד. ואם זה המקום של היחיד, ראינו שרב נחמן מביא, מופיע בו קדושה. מה זה הסדרים והגבולות המאפשרים ליחיד לגלות את מהותו. זה אומר את רצון השם שמופיע בו. שזה אומר, הוא קשור לריבונו של עולם ורשות היחיד. לעומת זאת, רשות הרבים זה מין דבר מוזר. זה מקום כזה שיש בו ערבוביה גדולה של, כביכול, של מפגשים בין עולמות. זאת אומרת, אין שם מקום מסוים. ולכן חז"ל רואים ברשות הרבים מקום מסוכן. מקום שרחוק מריבונו של עולם. כי אי אפשר לגלות שם, אתה לא יכול לגלות את המהות שלך ברשות היחיד. ברשות הרבים. אני יוצא מזה שזה איזה מין מצב כזה שיש בו הסתר פנים. חז"ל אומרים, והסית רעך וחוגגת ברשות הרבים. יש שם יותר טומאה. אז אם אנחנו רוצים לקדש את רשות הרבים, אנחנו עושים כל מיני טכניקות. בונים חומה מסביב העיר. ראינו שרב צדוק אומר שערי ישראל הוא עניינת להיות ערים מוקפות חומה. וגם ערים שלא מוקפות חומה הן מוקפות בשמורת טבע. כלומר, כל עיר יהודית היא מוקפת, היא סגורה, יש לה חומה מכזו או אחרת. היא מתוחמת. כל שבת אנחנו הופכים עד כמה שאנחנו מצליחים מקום שהוא כביכול מעין רשות רבים ברשות יחיד. אנחנו מגלים קדושה גם ברשות הרבים, כמו שעושים בחנוכה. אנחנו משתלטים על רשות הרבים, מוסיפים קדושה בשטחים שיש שם כביכול איזה מין ריחוק מעבורי. אז זה מוביל אותנו להתבוננות מסוימת על הבית היהודי. הרשות היחיד הכי פשוטה לנו זה הבית שלנו. ובכלל כשמדברים על בית, אז הבית זה בית המקדש. וישלח שלמה אל חורם מלך צור לאמור, כאשר עשית עם דוד דוד וכולי, לבנות לו בית לשבת בו, הנה אני בונה בית לשם השם, והבית לשם אני בונה גדול, ומי עצור כוח לבנות לו בית, ומי אני אשר בנה לו בית, 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 איזה בית? בית המקדש. בית המקדש זה הבית. אפשר לומר שבית המקדש זה השורש של כל הבתים היהודיים. ומתוך הבית הזה, הבית הגדול והקדוש שנקרא שלך עליו, יש הרבה בתים קטנים בעם ישראל. זה הבתים של כל אחד מאיתנו. לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. כן? יעקב קורא, כן, לא כאברהם שכתוב בו הר, כן, אשר יאמר היום בהר השם יראה, לא כתחת שכתוב בו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. כן? אנחנו אמורים לגלות את הרצון האלוקי בתוך גבולות מאוד ברורים, בתוך בית. שדה, זה יפה, זה טוב, אבל זה קצת פתוח מדי. הר, בכלל, מרחבים כאלה. בית, מקום עם גבולות. ובתוך הסדרים והגבולות האלה מופיעה שכינה. כן? יעקב אבינו מציב מצבה, אין זה כי בנוגעים וכו', ויהיה בית אלוקי. המצבה הופכת להיות בית. יעקב אבינו מבין שה... המציאות הזו של האבל הזאת שהוא שם מצבה, יהיה בית אלוקית. לא מצבה. המצבה זה עדיין בלי קירות, בלי גבולות. לכן המצבה בתקופה מסוימת היה אפשר, אבל אחר כך לא. צריך לשאוף לגלות את השכינה, את הקדושה, את הרצון האלוקי, בתוך גבולות מאוד ברורים, וכשיש גבולות ברורים, אז הכל מופיע בצורה מתוקנת. ולכן, כשאנחנו בונים בית, יש מקום להבין שאנחנו מגלים שכינה בעולם. במידה מסוימת, וכמו שאדם מתחתן, אנחנו לומדים את הקידושין, אנחנו רואים שיש עניין מיוחד בקשר בין האיש והאישה, הקשר הזה מכיל בתוכו הופעה של קידושין, הופעה של קדושה אינטוס.
העניין הוא, בכל בניין הוא צמצום
ברגע שבונים בית, במה עסוקים? בבניית גבולות, בבניית סדרים, בבניית צמצומים. עכשיו, כל גבול וסדר והגבלה כלשהי זה מידת הדין. מה זה דין? הדין זה לחסוך את הדברים, ליצור סדר, ליצור גבולות, זה כאן, זה שם, זה דין. זה שייך לזה, זה שייך לזה, זה דין. עכשיו, מידת הדין, כשהיא מופיעה בצורה קיצונית, היא מזיתה. עכשיו, כשבונים את הבית, אנחנו עדיין לא מגלים בו שכינה. אז מי שבונה בית הוא נהיה מסכן. אני לא יודע, זה קבלנים צריכים הרבה תיאת הדשמיה. אז כל מי שעושה בבניית בתים, בבניית גבולות וסדרים, צריך הרבה תיאת הדשמיה כדי שמידת הדין לא תפגע בו, שהוא לא יהיה מסכן. ואם אדם מחליט לבנות לעצמו בית, לא קונה בית מוכן, אלא הוא עוסק בבנייה. הוא נהיה מסכן. למה הוא נהיה מסכן? לא רק בגלל שיש לו בעיה שהחשמלה היא לא באה, והאינסטלטור אחר, והקיר עקום, לא יכול להיות צרות כאלה שלו. אבל זה חלק מהעניין, הוא כל הזמן עסוק בהסדרים צריכים להיות ככה ולא ככה, זה התוכנית שלו. וזה פה בחשמל, אם הוא 30 סנטימטר מעל כבר, לא 22, והכל סדרים. אז הוא כבר עסוק כל הזמן בסדרים וגבולות וצמצום, והוא הופך להיות באישיותו קפדן, מידת הדין פוגעת. כן? ועל כן מסיפר על שמאי הזקן שבא אליו גר ורצה להתגייר, אמר לו, למדני את כל התורה שאני עומד על רגל אחת, כן? דחפו שמאי באמת הבניין שבידו. מה זה אמת הבניין? היה לו איזה מטר? טח, יוביץ לו איזה מטר. אומר רב שם שמואל, מה פתאום? הוא לא מסתובב עם סרגל ומרביץ לאנשים עם סרגל. אלא, מה זה אמת הבניין? הבית שמודדים אותו זה מידת הדין, זה הגבולות. לשמאי הייתה קצת באישיות מידת הדין. הפירוש הוא בין מידתו, מידת הדין. לא שהוא מסתובב עם סרגל של בנאים ביד והיה איתו דוחף כל מיני אנשים. כן? אלא שכל מה שהסתכל שמאי הזקן על הדברים בעולם הוא תמיד היה מאוד מסודר. הכל היה צריך להיות מאוד, בגבולות מאוד ברורים, כן? מידת הדין. ולכן אמרו חז"ל שכל מי שעוסק בבניין מתמסכן, כן? ולכן המהר"ל כותב בגבורות השם פרק ט"ו שמי שמתעסק בבניין זה הפך הברכה. כי ברכה זה שפע בלי גדר, בלי גבולות, יש ברכה, הוא פרץ את הים, הקדמה. הבניין הוא הפך זה, שבונה גבולות וגדרים ועוסק בדבר שהוא הפך הברכה. כן, זה דברי המהר"ל. אז מתוך שהבניין הוא גדר וגבול, מוצאו ממידת הדין אומר בעל שם משמואל. על כן מעורר מידת הדין, הוא גורם להופעה של דין בעולם, עוד מעט יום כיפור. יש דין בעולם, מידת הדין מופיעה. ועכשיו כשמידת הדין מופיעה, אז מתוך מידת הדין, בקצה הרחוק של מידת הדין, יש גם כל מיני כוחות שפוגעים בעולם. מה זה דין? דין זה חולק, מגביל את הופעת החיים. אז כשיש פחות חיים, יש טומאה. טומאה, כל העניינים של טומאה זה חוסר חיים, חוסר הופעת חיים. אז כשיש יותר מדי דין, אז יש מצב של טומאה, של סדרה אחלה, של מזיקים, כן? ולכן מי שעוסק בבניין, מסתכן. ולכן יש חשיבות, וכאן אנחנו מגיעים למי שבנה בית חדש, שיחנוך אותו. מה זה אומר לחנוך בית חדש? קובעים מזוזה ואומר מגלים בתוך הבית רצון השם כך שהגבולות הם כבר לא רק דין אלא מתגלה גם רצון השם ויותר מזה יש מנהג להזמין לסעודה אנשים נכון? הייתם פעם חלוקה בית מזמינים אנשים גם לומדים תורה קובעים מזוזה ועושים סעודה למה? להנות את האחרים לתת לאחרים שפע. למה? כי זה חסד. לגמול חסד.
חסד, שפלים, עם אנשים אחרים. ואז אנחנו מגלים בתוך הדין חסד. ואז כבר הבית הוא לא מידת הדין. אלא הבית הוא בדיוק מגלה את מה שהוא צריך לגלות. את הרצון האלוקי ואת השפע שאמור להופיע מתוך הבית הזה החוצה. אז מצד אחד, אם אנחנו לא הופכים את הבית למקום השראת שכינה, אז הבית הופך להיות מקום של דין, ואז אנשים שונאים את הבתים של עצמם. איך אנחנו רואים את זה? הם מגיעים הביתה, הם חנוקים. הם יד צריכים ללכת לאיזה מסעדה. מה הבעיה? תבשל בבית, תאכל בבית, לא, הוא הולך לאכול בחוץ. החבר'ה באים הביתה, הם יד צריכים לצאת לטייל. אבל לא הייתה בבית חודשיים. הוא בא הביתה, לא, אני קבעתי שהוא נותנים לצפון חמישה ימים. רגע, תהיה בבית קצת. לא, הוא לא רוצה להיות בבית, הבית חונק אותו. אם אין בבית הופעה של קדושה, אנשים לא אוהבים את הבתים שלהם. הם ממלאים את הבתים ברהיטים ובדברים ובכל... אבל הם לא נמצאים שם. הם באים לישון שם, כי אין ברק, יש לישון במקום. גם יש כאלה שמעדיפים לישון בבתי מלון. כשהייתי ביפן, אז אפילו זה לא. אנשים ישנים בבתי מלון, הגברים לפחות. הם לא ישנים בבית כמעט. הבית זה מקום מגביל, מצמצם, אין הופעה של קדושה, לא מדבר על יפה, אני מדבר עלינו. זאת אומרת, אם הבית לא מגלה קדושה, אז אנשים לא מרגישים נוח בבית. אם אנחנו, כן, כל בית שלא לומדים בו תורה בלילה, אש או חזתו, מידת הדין, הוא רק דין, סף, נשרף. למה? כי אין שחיים, אין הופעה של תורה, אין הופעה של רצון השם בבית. ולכן בעזרת השם כשתבנו את הבתים שלכם, משתודן לבית, משלו, תצליח לדאוג שא' עושים חנוכת הבית, וב' שנה שלמה נקי לביתו של ליצור יציבות של הופעת שכינה בבית. ואם אנחנו שמים לב, כי תבנה בית חדש, כן, ועשית מעטה לגביך, מה המצווה שיש בסוף לפני כן? כי יקרה כאן ציפור לפניך, כן? מצוות שילוח הקן. מה הקשר, אומר רש"י, קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש. מה הקשר? מה הקשר בין זה ששלחתי איזה יונה לתקה לבין בניין בית? אז רבנו בכיר מסביר מה זה מצוות שילוח הקן. הוא אומר שבמצוות שילוח הקן יש רמז לזה ש... כשאנחנו משלחים את ההם בלי להיכנס לזה יותר מדי לעומק, הוא אומר שמתעורר פה איזשהו געגוע גדול של אם על הבנים. זאת אפשר לומר מין מצווה שעניינה איזה סוג של התעוררות של געגועים של השכינה לביתה. לא משנה עכשיו למה, אבל תנסו לחשוב אפילו על המצווה הזאת בהיבט הכי פשוט. לוקחים פה, אימא, אומרים לה לכי מפה, מגרשים אותם מהבית, ולוקחים לה את הבנים, לאכול אותם. דרך אגב, זה מה שאתם עושים כל פעם, כשאתם לא עושים את זה בצורה כזאת בומבסטית, אתם פשוט אוכלים כל היום, מפרוחים ותרנגולים וביצים, נכון? של תרנגולות, רק שלא מגרשים את התרנגולת שם מהלול, כן, לא צריך, אבל עקרונית, היו רגילים לאכול פרוחים של ביצים, של ציפורים, נכון? אנשים בחיי היום-יום, יש להם... צורך לאכול ארוחת צהריים, הולכים לקן, לוקחים ביצים, אוכלים, נכון? לפני כן תשלח את האם. שהיא לא תראה אותך לוקח את הביצים. אבל כשאתה שולח את האם משהו בלב שלך גם ככה, מסכנה האמא, לא, אין ברירה, אני צריך לאכול, אז אני אוכל, אבל... זה מעורר איזה געגועים של השכינה לביתה. ולאור זה תבנה בית חדש. אם אתה מבין, שכל המהות של הבית זה הגעגועים להופעת שכינה בתוך המציאות, עכשיו אתה יכול לבנות בית חדש. זאת אומרת, כתוצאה ממצוות שילוח הקן, אתה מתחיל להבין שהבית שלך אמור להכיל בתוכו את האם העליונה, את השכינה, כן? ולכן גם זה מסביר שכשאנחנו בונים בית, זה לא איזה משהו אגואיסטי. ונכון, אתה בונה בית כדי להגן על עצמך ממטר ומחום, אבל זה לא רק. אתה בונה בית כדי להשירות שכינה בעולם. ומתוך כך יש חשיבות שהבית שלך יהיה מקום שממנו בוקעת ומופיעה שכינה לעולם. אז נכון שנקי יהיה לביתו שנה אחת, ויש איזה סוג של הסתגרות שאנחנו מסתגרים בבית שנה, כן? אנחנו מסתגרים שנה בבית ובונים את הבית, כן? אבל כל מהות הבית ועניינו, זה ההסתגרות הזו נועדה כדי לתרום לכלל, כמו שאדם בונה את עצמו, אוכל ושותה ועושה ספורט, ולומד ומתקדם ומתפתח, כל זה למה? לא מסיבות אגואיסטיות. זה כדי שהוא יוכל לתרום לעולם. זאת אומרת, הבניין הפרטי עניינו תרומה לעולם כולו. אם כן, כשאנחנו חופשים את יעקב אבינו שהוא חוזר לארץ ישראל, מיד הוא בונה לו בית. יעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית. התורה אומרת לנו, עם ישראל חי בבתים. לא במערות, לא יודע איפה אומרת. הוא בונה בית, בונה סדרים, לא איזה חי בשטח. נזרק באיזה מקום ומסתדר. לא, בונים בתים. עכשיו שסיפרתי לכם את הסיפור ההוא על המפגש המעניין שהיה לנו פעם עם ארכיאולוג בכיר, בכיר בדרמון, זוכרים? ופעם הזמינו נציגים ממערכת החינוך ומכל הגופים הירוקים, בכיר בדרמון, באזור גבעות גורל שם באזור. באנו הרבה אנשים לשם, ביקשו שאני אבוא לשם כדי שהתלמידים שלנו בישיבה התיכונית יאמצו את האתר. וכשהגענו, אמרתי, למה לא יכול לך להיות, בוא נראה על מה מדובר. הגענו לשם, אז הארכיאולוג הבכיר הזה, שלא נגיד את שמו מפאת כבודו, אוסף את כולם ואומר, תראו, שרת החינוך החדשה החליטה שהגיע הזמן שיגלו גם אתרים ישראלים בהם מדינת ישראל. זאת אומרת שיותר, רוב האתרים במדינה הם ביזנטים, מוסלמים, לא יודע מכל מיני תקופות, אין מספיק, אין כמעט אתרים ישראלים ברורים, והקציב התקציבים לארכיאולוגיה כדי לגלות אתרים ישראלים, לא, ישר כוח, מצוין. אז אומר, אם כך, הגענו לאתר ישראלי, והייתי מבקש מכם להתפזר בשטח ולהביא הוכחות לכך שהאתר הוא ישראלי. טוב, כולם מתפזרים, שוטטים, תוך שנייה כולנו מתרכזים בפסגת הגבעה, יש שם בית כנסת גדול. פשיטה, זה אתר ישראלי, יש בית כנסת. אז אנחנו מגיעים לבית כנסת, או, כמובן, הגענו למקום המרכזי בגבעה, לבית הכנסת, מכאן ראיה שאתר הישראלי, בסדר, אני שאלתי האם בית הכנסת כאן היה כמו שהוא בנוי, שמצאתם את האתר, רואים שאתה לא מבין בארכיאולוגיה כבוד הרב. עליי שלא מצאנו אותו בנון. הגבעה הייתה חשופה. והנה נמצא איתנו אחראי על כל הבנייה של בתי הכנסת העתיקים בארץ, כבוד פלוני אלמוני. פרסנו שני מתנדבים, פרסנו מפה גדולה, והוא הראה לנו את המבנה של בית הכנסת האופייני לכל בתי הכנסת כמעט מהתקופה הישראלית הקדומה. ואז הייתי שוב פעם קצת חצוף ושאלתי, אז לא לי, אז מה מצאתם פה? אני רואה, בניתם בית כנסת, ישר כוח. מה היה כאן באמת כשבאתם? מה היו סלעים, אופשיין, אבנים מפוזרות? מה כן היה? אז הוא אומר לי, מצאנו פה תנור. אמרתי, מה? כן, מצאנו פה תנור. אמרתי, טוב. מה טוב? זה סימן שהיה פה מבנה ציבורי. אמרתי, כן, אבל איך אתם יודעים שזה הבית כנסת? לא עושה לכבוד הרע, אני לא יכול להסביר לך עכשיו על רגל אחת את כל הארכיאולוגיה, תסמוך עליי שאנחנו בית כנסת. ואני מבקש, תשוטטו עוד באזור ותביאו לי הוכחה נוספת שזה בוודאי אתר ישראלי. כאן גרו ישראלים. שוטטנו בשטח, אחרי דקה אני מוצא שכל צלע העם הוא מערות. פשוט מערה ועוד מערה ועוד מערה ועוד מערה. מי שגר במקום הזה גר במערות. כל הכפר הזה היו יושבי מערות. אז אני עומד בבית שם, היה מי שדופק ואומר לי, נו, ראית? אמרתי, כן, ראיתי. זה לא נראה לי יהודי. מה? לא, זה לא יהודי, אני לא... יהודים לא גרו במערות, אני יודע. גוליית הפלישתי ממערות פלישתים, אשר בגת גר במערות. עם ישראל לא גר במערות. הוא גר במערות כי הוא ברח מהאויבים, זה הכל במערות מסתור, אבל לא יישוב יהודי במערות. עם ישראל בונה בתים. מה פתאום מערות? יעקב בונה בית. מה זה הדמיונות האלה שחיים במערות? אז הוא כל כך התרגז מהאמירה הבוטה הזאת נגד ארכיאולוגיה, שהוא ראה, כולם לכאן, בואו, יפיק את כולם. אמר, רבותיי, יש לכם פה דוגמה של הבנים לא לומדים תנ"ך. אני אמר, עכשיו הוא ילך לקטול אותי איזה קטילה כזאת, שאני לא יודע איפה בתנ"ך כתוב שיהודים גרים במערות. אני ככה מהר ככה, חושב בראש בראשי צמורות, אני ערבית משהו, איפה גרו במערות? אני רוצה לדפק, לא רוצה. והוא אומר, טוב, תביאו לי הוכחה מהתנ"ך שיהודים גרו במערות. הוכחה ברורה. למזלי, לא הייתי היחיד שלא מצאתי הוכחה. יש לכם הוכחה דרך אגב? מה?
כן,
אני לא
הוכחה
שהם גרו במערה. אנחנו יודעים שהם גרו במערות. אז הוא ככה בחיוך מנצח אומר, אתם רואים, לא לומדים בישיבות תנ"ך. כתוב בפירוש לא יכבה בלילה נרה. אני כנראה לא זוכר את אשת חיים בעל פה מספיק, אני צריך לשחזר. איפה כתוב שם באשת חיים שחיינו במערה? תשחזרו את אשת חיים נמצא אחוז המספיק. איפה כתוב באשת חיים שחיינו במערה? כתוב? הבדואים באזור מפחדים מג'ינים. יודעים מה זה ג'ינים? שדים. ולכן האישה הבדואית מדליקה בלילה נר במערה. הוכחה מפורשת שלא יכבה בלילה נרה, שעם ישראל חי במערות. אמרתי לו, זה לא נראה לי פשט הפסוק. פשט הפסוק שהיא אפילו בלילה ממשיכה לראות שטיחים ולעבוד בבית. אתם יש לכם דרשות על כל דבר. אני מדבר על הפשט. עם ישראל לא חי במערות, לא אז ולא מאז. מאז יעקב אבינו עם ישראל בונה לו בתים. והבתים של עם ישראל הם בתים שעניינם להוסיף טוב בעולם. להיטיב לשכנים ולהיטיב בכלל, והבית צריך להיות בית ועד לחכמים. כן? לא שיהיה מצב שמי שבנה בית יהיה מסכן, אלא הבית אמור לגלות למעשה את ה... מהות, את החוכמה, את הרצון האלוקי. ולכן אנחנו מוצאים במשלי, בחוכמה ייבנה בית. כן, ובדעת חדרים ימלאו. הבית נבנה בחוכמה, הכוח להבין את המה, את המהות, הוא זה שבונה בית. אם אנחנו רוצים להיפגש עם התכלית והמהות של העולם, עם רצון השם, צריך לתת לו גבולות משפחתיים בתוך קירות, בתוך בית. כן? ולכן צריך הרבה סייעתא דשמיא שעוזבים את הבית. כי הבית זה מקום השראת שכינה. לכן זה מה שראינו פעם קודמת, מה שאומר רב נחמן, כי עיקר הקדושה היא בתוך ביתו של אדם. כן? מי שאין לו קרקע, אין לו אדם. ועיקר קדושתו של אדם שמסגיר עצמו בתוך ביתו וחדרו. והצנה הלכת עם אלוקיך, כן? ויעקב נצא סוכות, אבל איבן לו בית. הבית בעם ישראל הוא בחינה של בית המקדש. פה יש השראת שכינה. לכן כשיוצאים לרחוב זה צריך להיות עם ליווי של הבית, עם העוצמה של הבית. אי אפשר להיות סגור בביתו לעולם. יש הכרח לצאת מתוך ביתו לפעמים. אז טוב, לכן דרך אגב כשאומרים שכל כבודה בת מלך פנימה, ואומרים שהאישה היהודית יש לה עניין יותר מיוחד להיות בבית, ולא לגריותה שהיא הפסית שכמוה צריכה לשבת בבית כל היום, והבעל הולך לעשות חיים ברחוב. להפך. היא מלכה. היא כל עניינה להיות עם קדושה תמידית, זה כל עניינה. האיש המסכן צריך לפעמים לצאת להתמודד עם הסתרה אחלה. על כל פנים, הגמרא במסכת בכורות מביאה לנו סיפור מוזר. ואם הבנו מה אמרנו עד עכשיו, אז אתם יכולים להסביר לי מה זה. כן? סבי דווי אתונה, החכמים של יוון, שואלים את רבי יהושע שאלה, היה שם מין סיפור כזה שהוא התווכח איתם, או יותר יכול למסור לו כל מיני חידות וחידונים, כדי לראות אם הוא מספיק חכם, ואחרי זה כתוצאה מזה הוא הצליח להעלות אותם על איזה ספינה ולהביא אותם לארץ. על כל פנים, אחד הדברים שהם אומרים לו, תבנה לנו בית באוויר העולם. תבנה בית בחלל, בשמיים. קשה, אם נגיד לכם לבנות בית בשמיים, קשה. אבל לא היה קשה רבי יהושע, אמר שם, רבי יהושע היה לו טכניקות של קבלה מעשית, אמר איזה שם, התיישב שם למעלה, אמר שם טלה בן רקיע להראה, התיישב שם באוויר באיזה מקום, ואמר, עסיקו לי לבנה את התינתל, תתחילו לעלות לי אבנים ומלץ, ואני אבנה לכם בית פה. כמובן שהם לא הצליחו לעלות לו אבנים לשם, אז הם אמרו, טוב, טוב, בסדר, מצחת. מה הם רצו ומה הוא ענה? יש להם כל מיני שאלות, כל השאלות והתשובות שמה זה שאלות מאוד מהותיות בטבעו של העולם ותשובות מאוד מהותיות. אז מה זה שיש להם רצו ממנו? אז הסבר אחד מביא בעל אפיקי יען, שהדיון ביניהם היה האם הבחינה התחתונה של האישיות שלנו הנמצאת בתוך המציאות הגשמית יכולה גם להיות קשורה לשמיים. האם הבית, הקירות, הגבולות, אם תרצו המעשים, מה שקרוי הנפש שלנו, הגוף שלנו, האם הוא יכול להיות גם אי שם ברקיע, בשמיים? האם הוא יכול להיות מחובר לנשמה? והוא אומר, כן. רבי יהושע אומר, מה הבעיה? השאלה אם יודעים לעשות את זה או לא. עם ישראל יש לו טכניקות, הוא יודע לבנות בית גם בשמיים. אתם לא יודעים, אבל יש לנו לא יודעים, זה לא אומר שאי אפשר. סבי והתונה היו מכחישים מעלה צורת האדם, וחשבו שהאדם בבהמה, היינו אך. כי יש לו רק נפש יסודית מן הארץ לבד. כן? ואמרו, אין קיום ומציאות לבית באוויר העולם. אלא רק אם הוא על הקרקע, אם הוא גופני, אם הוא גשמי. ורבי יהושע אומר להם, אפשר לבנות בית גם בשמיים. ואומר, אפשר, אם תרצו, להעלות את כל המציאות הגשמית למדרגה שהמציאות הגשמית מגלה שמיים. מגלה נשמה, אוקיי? ולכן, אומר, אותו דבר אומר רבי ליצחק מברדיצ'ב, כשאנחנו רוצים שהבית שלנו יהיה בית שמגלה שכינה, צריך לדעת שבונים אותו בשמיים. מה פירוש? בונים אותו כל הזמן מתוך קישור לרצון השם. כן? ראינו אתמול שכל המהות של תכלית בריאת העולם זה שיהיה סולם שמחבר שמיים בארץ. נכון? ראינו מה שהרמב״ם אומר בהקדמה למשנה. זאת אומרת, כל המהות של הבית היהודי זה שהוא בנוי בשמיים. זה כמו בית המקדש, שהוא בנוי חציו מן השמיים, חציו מן הארץ. יורד מן השמיים, והוא בונים מן הארץ. אנחנו בונים את הבתים שלנו מתוך קישור לריבונו של עולם. ולכן אנחנו מבינים את מה שדוד המלך אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אפשר להגיד את זה באמת בפשט, שאנחנו בונים, אבל השם עוזר לנו לבנות, כן, יש יד הנשמה, אנחנו מצליחים לבנות בסוף. אבל יש כאן גם רב למשהו יותר עמוק. השם צריך לבנות. אנחנו בונים, כמובן, אבל כל מה שאנחנו בונים, אנחנו מבינים שהשם מופיע כאן בבניין הבית הזה. כן? שכל מעשינו בבית יהיו לשם שמיים. וזה מה שרשי אומר בגמרא ביומא בדף י"ט, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, יזהר בעבודתך שתהיה תמיד לשם שמיים. מה שאתה עושה בבית, הכל לשם שמיים. ולכן הדירה שלנו, הבית שלנו, תמיד צריך לגלות את החוכמה האלוקית. לכן אומר יוסף בן יועזר, שביתך יהיה בית ועד לחכמים, לאנשי החוכמה, כמו שהמהר"ל מסביר על המשנה, שבבית הזה שם תהיה החוכמה. כן? שהדירה תהיה במעלה עליונה. אז הבית היהודי זה בית מיוחד. זה בית, אבל כל בית בעולם צריך להיות בית כזה, עד כמה שאפשר, לא, בית יהודי. כן? ולכן, מי שבונה ביתו בלא צדק, כמו שירמיהו אומר בפרק הסבט, אוי בונה ביתו בלא צדק. כן? מי שכל מעשיו לא לשם שמיים, הוא בונה בית בלי צדק, בלי הופעת מלכות השם, בלי הופעת רצון השם. כן? אין איחוד בין הרצון האלוקי לבין המעשה האנושי. לעומת זאת, אם האדם מקדים שם שמיים בכל מעשיו, מיד הקליפה מסתלקת. הבית שלו מגלה צדק, מגלה את הרצון האלוקי.
לגבי יוסי בן עזר, זה יוסי בן עזר ויוסי שרדה, ששתיהם אומרים בעצם אמר על זה,
יבטך פתוח לרווחה, זה הטבה. כמו שאמרנו קודם, בחנוכת הבית מה עושים? מזוזה ולימוד תורה, והטבה לאחרים. אותו דבר, יוסף בן יועזר יסודה אומר שהבית הזה צריך לגלות תורה, מזוזה, לימוד תורה, ויוסף בן יוחנן מזוזרים. הוא אומר שהבית צריך להיות מקום שאתה מיטיב לאחרים. הבית שלנו עושה את שני הדברים. זה בית שיש בו תורה, וזה בית שמילנו נוצא שפע של טוב לכל מי שתקבל פה. אחד הדברים שהבית עלול לגרום לאדם, זה התחושה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. חיל זה גם מלשון גדר וגבול וחומה, חיל. זאת אומרת, הגבולות האלה, האדם מסתכל על זה, אני רציני, איזה בית יש לי? כל בעבוד. ברגע שאדם מתחיל להתבלבל ולחשוב שזה אני, השכינה בורחת משם. ולכן הבית אין לו שום עניין להיות איזשהו מקור לגאווה. אלא מה? הבית הוא כמו גוף. זה כלי לגילוי הנשמה. יש לאדם גוף, הגוף צריך לגלות את הנשמה. יש לאדם בגדים, הבגדים צריכים לגלות את הנשמה. יש לאדם בית, הבית צריך לגלות את הנשמה. יש לאדם רכוש, הרכוש צריך לגלות את הנשמה. מה זה הנשמה? הרצון האמיתי של האדם, הייעוד שלו. למה נולדת? מה הטוב שאתה באת לעשות פה? את זה אתה מגלה דרך הבית שלך. אז אתה בונה בית כזה, שאתה יכול בבית הזה לגלות את הייעוד שלך. כל אחד לפי הייעוד המיוחד שלו. כן? ולכן אומר בעל ספר הברית, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, וטבעת מזוזות בביתך ובשעריך. זה אומר שמה שאדם צריך הרבה מאוד זהירות, שאדם תדע כי גם אתה לא תבנה בית בכוחך ועוצם ידך אם השם לא יבנה בית. כן? יש בני אדם שכל חייהם הם עמלים כדי לבנות בית, הבית. וברגע שהם בנו בית הם גמרו את התפקיד שלהם בעולם. אני יכול. אני טעות מזה אומר. לכן למעשה כל מי שבונה בית כראוי, הוא כביכול מוסיף עוד איזה נדבך בבניין המקדש. כי כל הבית הכללי, התמצית של כל הבתים היהודיים ביחד, זה המקדש. כן? ולכן אנחנו רואים בית מיושב, בית ישראלי מיושב, יש לנו את ההלכות האלה, תנור הבנן, הגמרא בברכות, ודפנו לכם, אתה רואה בתי ישראל ביישובן, אומר ברוך מציב גבול אלמנה. מי זאת האלמנה? כנסת ישראל. אם בית ישראלי מתיישב, מתוקן, אז השכינה חוזרת למופיעה, כנסת ישראל חוזרת למופיעה. כן? כי בית קודשנו נלקח ממנו באבונותינו, כן? ובזמן שבונים עוד בית ישראלים, אנחנו בונים עוד קצת את בית המקדש, ולכן אנחנו נזכרים גם בדברי הגמרא בברכות, שאם משמחים חתן בקלה, והשמחה, כל עניינה, הופעת הנשמה במשפחה, באיברים, במציאות, אז אם עוזרים להם לגלות שכינה, ביניהם, אז מגלים שכינה בבית שלהם. ולכן כל מי שמשמח חתן וקלה, אילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, אם תרצו מוסיף עוד מטבח בבניין המקדש, בבניין ירושלים, כן? שהיא מאחדת את כל ישראל. כן.
שרה בבית, מה
הסיפור
של שרה בבית? מה טוב,
אז זה כבר קשור למה שדיברנו פעם קודם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהגבולות של המקום מגלים אכן את התוכן שאמור להופיע בו, אז הגבולות קיימים ובריאים וחזקים. ואם התוכן מפסיק להופיע, אז הגבולות הולכים ומצטמקים ומסתלקלים, וזה צרעת הגוף, וצרעת הבגדים, וצרעת הבית, מה כל זה? זה אומר, התוכן לא מופיע כראוי בפנים, הגבולות מתחילים להיפגע. אם אתם רואים שבעם ישראל היום יש פגיעה בגבולות, לא משנה עכשיו פוליטיקה לא פוליטיקה, אלא יש פגיעה בגבולות טכנית, רואים, גבולות של עם ישראל נפגעים. מי כמוך יודע. אז כשפוגעים בגבולות, זה אומר משהו בתוכן של עם ישראל לא מספיק בריא. עם ישראל אמור לגלות איזשהו תוכן, ואז הגבולות מתבקשים, הגבולות מופיעים. וכשאין הופעה מספיק עוצמתית, רוחנית, בתוך הגבולות, אנחנו מתפקים, לא אשמת פוליטיקאי כזו פוליטיקאי אחר. הקדוש ברוך הוא מתכנן את העולם, לא הפוליטיקאי. ולכן, אם אנחנו רואים חס ושלום שיש איזו בעיה בגבולות, זה מחייב אותנו כלומדי תורה פי אלף. כי מי יגלה רוחניות בעם ישראל? מפלגת העבודה, לא יודע מי, מה, מי? לומדי תורה. וככל שלומדי תורה יצליחו לגלות תורת ארץ ישראל יותר, ככה גבולות, יהיו גבולות ברורים ובמקומם וכו'.
איך זה מתקשר ללשון הרע? שלשון הרע פוגע בגבולות? למה דווקא לשון הרע זה דבר שגורם
לתרעת? זה כבר מכניס אותנו להבנה של מה זה דיבור, ואני חושב שזה מבטח, לא? בסדר? אה, הישיבה
זה גם איך הבית? מה גדעת את בית
שלך? אה, בית, בית, בית. קירות זה הבית שלך עם אשתך, עם הילדים שלך, זה קודם כל בית. עכשיו אתה לא בבית שלך, אתה צריך לבנות בית, שהבית הזה שם גלי הניהול שלך, המשפחה שלך, אתה טוב שאתה באת לעשות בעולם. כרגע אתה עכשיו בתקופת הכשרה. אי אפשר שמישהו יחליט שלגור בישיבה זה האידאל של חיה עד 120. אתה לא פה, אתה פה באיזו תקופה של הכשרה, אתה עכשיו סדר לבנות כתוצאה מזה בית יותר טוב.
אז הבית שלי עכשיו זה גם לא הבית של ההורים שלי, כי
נכון. אבל כן יעזור לי שתביא זה, לא, זה פס לאשתו, אז בונים בית
שלו.
יש שינוי
בית חדש או
עכשיו
כאילו...
לא, לא דווקא, להפך, יש מגדולי ישראל שאומרים שעדיף לקנות בית ישן. לקנות בית שגרו בו כבר ולא בית חדש. בית חדש יש עליו יותר פעיל. יותר בגלל שהוא בית חדש, כמו שראינו קודם, יש על הבדיות, אם בית כבר גרו, הוא רואה סיכוי שכבר רגוע את זה. אז לא, אז יש להם בית שלך, לא משנה, חדש, לא חדש. אני לא יודע להפיץ
טוב דרך הבית, וגם, זאת אומרת, לבנות בתוך הבית את האדם, או שלקרוא לאנשים הביתה, טוב, אני אשתמש עם הביתה, עוד שבות. אני אגיד לך לכתוב בפייך הבית. האם זה על זה שאדם בעצם בונה את עצמו בתוך הבית, מגלה שכינה בבית, או שהוא קורא לעניים?
גם גומר חסדים, גם בונה איזה גמח בבית, לא יודע, עוזר לשכנים, עושה שיעורים בבית. הבית זה מקום שממנו יוצאת ברכה לישראל.
וזה גם מוריד את הדין לבית?
כן. זה הופך את הגבולות של הבית לגבולות של ברכה. לגבולות שכמו הגוף שלנו, הגוף שלנו מגלה את הנשמה הנפלא. בלי גוף אפשר לגלות נשמה. אז הגבולות של הבית מגלים את הרצון האלוקי שאמור להופיע בבית. הנשמה של בעלי הבית.
זה הסלנג הזה של יש מקומות שבהם אני מרגיש בבית.
אז זה כבר הכוונה שאתה מרגיש במקום. זה מה שדיברנו פעם קודמת. אתה מרגיש דברים שמופיעים שם במקום הזה, הם יותר שייכים לגילוי שלך, ליכולת שלך להשפיע. אז אפשר לומר שאדם נמצא במקומו. אדם אני מרגיש בבית, אני מרגיש במקום. אם כן, כשאנחנו מדברים על בית, אנחנו למעשה מדברים, ואנחנו מוצאים שיש לנו כל מיני ביטויים, כמו שהאישה כשהיא בונה את ביתה חצבה עמודיה שבעה, כביכול הבית בנוי על שבעה עמודים, עד המספר שבע כל מיני לא כבר דיברנו על הופעת הקדושה בתוך הטבע. לכן הבית היהודי יש לו בחינה של הופעת קדושה בתוך הטבע, בתוך הגבולות, בתוך המציאות. כן? הבית מורה על זה שיש בו משהו פנימי, כן אומרים חז"ל. הבית זה משהו מיוחד של לשון פנימיות, יש פה איזה משהו פנימי שאמור להתגלות. כן? הבית צריך להיות בית אל. יש פה איזה משהו, איזה כלי קיבול, אומר הרב, הרב קוק כתב איזה ספר גררי שמילים. זה אומר שם, הבית הוא מין כלי קיבול וקיבוץ להמון רצונות כבירים. כן? בבית מתגלה כל התפארת העליונה. כל הבחינות העליונות מתייחדות, מתגלות בתוך הבית. והנה יסוד קדושה, החיים הביתיים, כך אומר הרב פעולת ראייה, עליו נבנת כל העושר הפרטי והכללי בכלל החברה. ומתוך קדושת החיים הביתיים, הבית היהודי, מתוך זה כל המציאות של העושר הכללי החברתי יוצא לדרך. זה לא מתחיל בזה שרוקדים ברחובות. זה מתחיל בזה שבונים בתים בריאים, בתים מלאי קדושה. ומתוך כך חוכמות בחוץ תרונה. אחרי זה אפשר לקדש גם את הרחוב. רוח קדושה וטהרה איננו ראוי לחול על הבית, כי כשיהיה קשר הנפשות מצורף ברגשות נעלות וקדושות, להקים בית לשם השם. זאת אומרת, כדי שהבית יהיה בריא, קודם כל יש שם איש ואישה בריאים בקשר ביניהם. לכן, כי ייקח איש אישה, החלק יבנה בית חדש. זאת אומרת, זה הולך יחד. זה הקדושה של חיי המשפחה, הבריאות המשפחתית, שלוקחת את האדם למקום שהבית שלו הופך להיות מקום של הופעת קדושה. לפי כל זה, אומרת הגמרא בתענית, כשאדם מגיע לשמיים, יאמר אדם, מי מעיזי? הרי שאין אדם משים עצמו רשע, נכון? אם אדם מפליל את עצמו, לא מתקבל. כמו שאומרים שחכמי ישראל אומרים שגם בבית דין של מעלה לא מתקבל. אז אם אדם בא לשמיים ואומר, אני חיללתי שבת, לא מאמין לך. אני, לא מאמין. אז מי יעיד נגדו? מה אומרת הגמרא? אתם יודעים מי מעיד נגדו? אבני ביתו וקורות ביתו מעידים עליו. הבית מעיד עליו. הבית שלו. הפירוש הבית מעיד. מה העניין בזה? אומר המהר"ל בדרשה לשבת תשובה, הנה קורות ביתו מעידים עליו, זה שאמר אשר הבית הוא מקומו של האדם, הוא המדרגה של האדם. כמו שראינו, מה זה המקום שלנו? זה הקיום שלנו. זה הגבולות והסדרים המאפשרים גילוי הנשמה שלנו. אם לא היינו במקומנו, אנחנו לא בני מקומנו, זאת אומרת, לא גילינו את הנשמה שלנו. הבית מעיד עלינו. אם האדם עשה כל מה שהוא צריך, אז הבית שלו הוא מתוקן ושלם. והסדרים והגבולות מעידים עליו שהוא מתוקן ושלם. ואם הוא לא חי על פי סדריו וגבולותיו ולא עשה את ייעודו, אז הוא יבוא לידי ביטוי על הבית, ובתוך הבית ממש. עד כדי כך, שאומר השפת אמת בפרשת בחוקותיי, שבאמת מה שהאדם עושה ממש משפיע על הבית עצמו. כן, הוא אומר, המציאות הזו, כשאדם מתקן הכל, אז הוא מרבה חיות באיברים שלו, הוא גם מרבה חיות בסביבה שלו. הצדיק במעשיו הטובים גורם לזה ש... הסביבה כולה יש בה יותר חיות. אתה נכנס לבית ואתה אומר, יופי, יש פה אנרגיה חיובית בבית הזה. יש פה, אני רוצה להדגיש, אבל הבית הזה הוא מכיל בתוכו קדושה. זה לא משנה אם זה וילה ענקית או אם זה הבית של הבעל הלווים מתחת המדרגות בעצם. הבית הוא למעשה מגלה את הנצחיות של האדם.
שאמרנו שהבית מעיד על האדם, ואני בקשר, בזוגיות כאילו, בריבים בתוך הבית, או שיש עוד
קליפים. כל מה שאמרנו, אם הבית הזה זה מקום לגאווה, ותוכי באותם ידי, וכל העמים מגורשים לנביחות מהבית, ואני לא יודע מה,
הבית של...
זה זוג לא כל כך טוב. זה, אם אדם צועק על הילדים שלו, מעניש אותם כל הזמן, זה ניסורי תורה כל הזמן. כל ההתנהלות של הבית מגלה בעצם על האדם, מגלה את נשמתו, לא. זה מה שקורה בתוך הבית, שמרשים ילדים יצאו מחוץ לבית ומתנהגים בצורה כזאת או אחרת, זה לא יכול להעיד על מה שקורה בבית.
טוב, אתה שואל
אם בשמיים יעידו גם על מה שאדם עשה ברחוב.
אני שואל... כן, כן, במידה מסוימת, כי נגיד שלא רק אם קורות של אדם בתום מעידות המעידים עליו, גם העצים ברחוב מעידים, במדרכות מעידות, הכל מעיד עליו. אבל קודם כל זה הכוונה שהסדרים והגבולות של הופעת הנשמה, אם היו כראוי, טוב, אם לא, לא. ולכן גם אומרים חז"ל שכל אדם בונה לו בית למעלה. מה אפשר? אם אדם חי נכון ובנה את הסדרים באופן כזה שהם מגלים רצון השם, כל אדם, אומר בעל שיח יצחק, יש לו בית למעלה, שתולים בבית השם, וחצרות אלוקינו יפריחו. כל צדיק וצדיק יש לו מדור בית לפי כבודו. יעשה, כן? עשו יעשה לו השם בית נאמן. אז יש לכל אדם בית שהוא בונה פה בהתנהגות שלו למעלה. בסדר? אז כל זה, אם אנחנו מסכמים, מחייב אותנו שהבית שלנו יהיה בית שמגלה בו כל אדם את אותו נושא. תזכורים.